אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט מכבי תל אביב בפרק סיכום עונה. אנחנו נפגשים כאן ממש דקות אחדות אחרי המשחק מול הפועל חיפה שנגמר ב-3-0, עוד ניצחון של מכבי תל אביב שעושה 82 נקודות, יכולה לעשות 85, מספרים יפים, כמובן שכבר ראיתי בכל מיני אתרים את הפושים, עברה את המספר של בחר מהעונה שעברה, אז באמת בחר היו לו שתי עונות לדעתי שהוא היה מתחת ל-80, עונה שעברה הוא עשה 84 והפחיתו לו נקודות על המקרה האלימות בטרנר, אז כביכול סיים 81. אבל בסדר, זה מבחינתי לא, עבורי זה לא משמעותי.
לא משמעותי וגם לא כל כך,
כן חושב
לא רלוונטי גם.
נכון, אני כן חושב שמבחינת מכבי תל אביב לסיים את העונה הזאת עם 82 ופוטנציאל 85, זה יפה.
מאוד.
זה יחזק אותם, ואני חושב שיש קרמה טובה בלסיים את העונה עם ניצחונות. לאיך שאתה פותח את העונה הבאה שלך, אבל הפרק הזה לא ידבר על הפועל חיפה יותר מדי, אנחנו ניגע במשחק הזה באמת בקטנה, עם כל הכבוד למשחק עצמו, כולנו מבינים שזה אירוע חסר משמעות.
אנחנו כבר יצאנו לחופש.
לא, עוד לא חופש, עוד לא חופש. יהיה פה גם פרק מגזין, לפחות אחד עם רעיונות.
לא, חופש מקצועי.
כן, לא, אני שוב, כמו שאתה אומר, אין טעם לניתוח מקצועי של משחק שלא משפיע מקצועית.
בדיוק.
שום דבר, אבל כן דבר טיפה על המשחק, כי בכל זאת יש את הציפייה של הקהל, ואנחנו בסוף משרתים אותם. אז 3-0, מחצית ראשונה, מכבי תל אביב הייתה מחצית מאוד לא טובה, במזל לא ירדה בפיגור של שער, משפטי לוקח שם גול בטוח אחד לפחות, מהנגיחה של סרדל.
עשו כמה מעברים יפים הפועל חיפה, וגם מכבי תל אביב הייתה כזאת מסודרת גם בקבר, בקישור וגם בהגנה, אבל בואו לא נרחיב על זה יותר מדי.
לא, אני חושב שבלט שהיה שם, אתה יודע, שחקנים שלא שיחקו הרבה זמן.
עסוקים גם הרבה, גם
היו
בחגיגות קצת.
כן, לקח להם את המחצית לקבל את הירידה לקרקע. הכניסה של דן ביטון ואושר דוידה ומילסון, אני חושב שהיא שינתה, לא חושב, היא שינתה את המשחק לחלוטין, והיה כיף מאוד לראות את דן ביטון במשחק הזה, מאוד נהניתי.
היה כיף לראות את אושר דוידה ואת יוריס במשחק.
אושר דוידה, ומעל כולם, עמד במשחק הזה יוריס ונוברים, ואני רוצה פה להקריא קצת את הנתונים, כי זה באמת אירוע
חריג,
חריג
ביותר,
ואני לא חושב שהיה לנו בפודקאסט עדיין רגע כזה.
לא היה דבר כזה,
לא חושב שהיה.
רק לפני שאתה מזכיר את הנתונים ומציין אותם, כאילו אתה יודע, למרות שהמשחק הזה לא היה כזה קריטי, אבל
לא, נכון, אבל עדיין
לפני שאתה מקריא,
כן,
זה 6,
אוקיי,
זה
נכון
מה שאתה מצפה משחקן שהוא בעמדה הזאת שמנהל משחק בקבוצה גדולה.
אנחנו נחזור לאוריס בהמשך בנושא המצטיינים, כי זה בסוף פרק סיכום עונה. אז אני אגיד ככה, יוריס, קודם כל, ב-100% בהכל. זאת אומרת, כל קטגוריה שאני אקריא עכשיו, הוא ב-100%. מסירות 90 מתוך 90. רק 13 מסירות שלו היו אחורנית. שזה רק מראה כמה הוא מקדם את המשחק.
77 מסירות לקדם את המשחק.
לקדם את המשחק, וראו איך הוא שובר קווים בצורה מדהימה במשחק הזה, ומוצא את החורים, ואתה אמרת לא מעט פעמים העונה את המשפט להכניס בחור, שזה משפט שמתאים לתסקיטים אחרים, אבל זה יפה, אבל הוא באמת יודע להכניס בחור ברמה הכי גבוהה שיש. מסירות ארוכות, 7-7.
הוא יודע למצוא את הקווים פתוחים.
בדיוק, תיקולים מוצלחים אפילו, שזה, אתה יודע, זה כאילו אחד מאחד, אבל גם בזה 100%. מסירות לשליש האחרון, 16, שזה רק ממחיש כמה הוא ניסה לקדם, מפתח 2, את הנתונים פרסם גל בן ג'ויה בטוויטר, ואני מסתמך עליו, ובאמת מרשים. אני חושב שיוריס הוא פשוט נכס מטורף, ואתה יודע, ברק יצחקי, ג'ק אנגלידיס קיבלו מאיתנו לא מעט ביקורת בעונה שעברה, והיא הייתה ביקורת מוצדקת לחלוטין, אבל המכתב שהם עשו על יוריס זה רגע מאוד 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 משמעותי באליפות של העונה הזאת. לא מגיע להם קרדיט על כך שלא השתמשו בו, זה לגמרי לרובי קין, אבל עצם זה שהם ידעו לקחת אותו ולהקדים את מכבי חיפה, זה אירוע שמשנה בצורה עוד משמעותית.
פה אתה מחמיא בעיניי, אתה מחמיא פה בעיניי לאנשים הלא נכונים.
לא, המחמאות הגדולות הן ליוריס ולרוביקין על העונה הזאת.
יוריס היה גם קודם, המחמאות הן לרוביקין, במקרה הזה.
במקרה של העונה הזאת לחלוטין.
קראתי אותו לומד במקרה של ון אוברהיים, במקרה של יוריס, נטו. באמת נטו, כפיים לרוביקין במקרה הזה, לקח, הוא ידע לזהות שחקן שיכול באמת לנהל את המשחק, היה חסר את זה למכבי לא מעט שנים, נשיא אותו לעמדה יותר אחורית, שחק 10, שחק 8, לא היה מספיק טוב שם, ראינו בעונה הקודמת,
כן.
הגיע לעמדה אחורית לנהל את המשחק, אתה רואה שחקן אחר לגמרי, עושה את כל ההבדל, אז אם יש שני דברים, שני שחקנים שבאמת שינו את מכבי ברמה הכי מפוארת, אפשר לומר, העונה הזאת, זה מילסון, שהגיע, שזה אתה כן יכול לפרגן למי שהביא אותו העונה, ויוריס, התזוזה שלו,
נכון?
העמדה, זה מסכים מאוד את התזוזה של הקן באינטר, כן. לעמדה יותר אחורית, כשש.
נכון. אני באמת מסכים, וזה באמת שחקן שפשוט כיף לראות אותו. אתה כאילו, מישהו אוהב כדורגל יכול להעריך את יוריס ון אוברהיים. באמת מישהו אוהב כדורגל יכול...
אתה לא רוצה איזה גרזן שיש?
לא. ונמשיך עם ה... אתה יודע, בסוף המשחק הזה גם מסדר לנו טיפה, מטבל טיפה את מחזור הסיום של העונה, עם הצמת של ערן זהבי, שאחד ממ... אתה יודע, אני מעולם לא ראיתי את ערן זהבי חוגג שער ועושה לא 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 עם הראש, אבל המנהלת מצאה זווית של טענתה, הוא נוגע בכדור.
הוא נוגע בכדור.
אני לא יודע, כן?
חד משמעית, בטח, ברור.
הוא כנראה לא.
שלא.
אז הוא לא הרגיש, כנראה?
תקשיב, שחקן של הפועל חיפה, לא התעמקתי בו.
או שהוא לא הרגיש, או שהוא חשב שהייתה עוד נגיעה אחריו.
הוא חשב שהייתה נגיעה אחריו כנראה. אבל הנגיעה הייתה לפנה וזה פגע בו ונכנס. או שהוא ניסה.
צמד.
יש לו צמד. הכדור פגע בו ונכנס.
אז יהיה עניין במחזור הסיום, יש לו 19, לדין דוד 20. בוא נראה מי יהיה מלך השערים בליגה.
אבל רגע, רגע. השער... השני שלו.
אין בסוף לצלול לניתוח.
לא, שנייה, השער השני שלו, תשמע. השער השני. אתה לא יכול לו לגעת במה, דיברנו יוריס, דיברת על דן ביטון.
אושר דוידה.
אושר דוידה, תגיד לי, מה שהוא עשה שם לפול יעקב.
רגל ימין.
ראית שכנף שמאל, ראית שכנף ימין יכול למסור עם
הרגל ההפוכה.
עם הרגל ההפוכה שלו?
אתה, אני,
אתה יודע. זה הגיוני. הוא יכול למסור מדויק. תקשיב טוב, הוא יכול למסור מדויק. עם הרגל הפחות חזקה
שלו. אני אחת לך פה ספוילר.
איך אתה מסביר את זה?
אני לך פה ספוילר.
לא רק ליבות לשעה, הוא גם יכול למסור.
יש לך פה ספוילר לפינת סיום, עשיתי מספרים בולטים של העונה הזאת, אושר דוידה עם 3 שערים ו6 בישולים.
כמה שחקים הוא פתח?
רגע.
כמה שחקים הוא פתח?
זה שנייה, אני רוצה...
לא, אבל כמה שחקים הוא פתח?
לא, זה לא הנקודה
שלי. אולי 9-10 משחקים.
לא הנקודה, נכון. הנקודה היא שאת המספרים שלו, וגם היום בתגובות, כציאצתי בטוויטר על דן ביטון, מישהו הגיב איזה יופי אושר דוידה, והגיבו לו בתגובה, איך אפשר שחקן ברגל ימין. אושר דוידה, 3 שערים, 6 בישולים, אוקיי? גול אחד כבש ברגל ימין. מהבישולים, 5 מתוך 6 ברגל ימין. אז אני מניח שיש לו רגל ימין. המספרים מדברים בעד עצמם, יש לו רגל ימין, הכל בסדר.
שחקן כנף יכול גם לסיים לשער וגם למסור אם הוא שחקן מספיק איכותי, והוא כזה, זה לא עכשיו, אתה יודע, דיברנו פה עם אחד שחושב שזה דבר שלא יכול לקרות, עובדה שזה קורה.
אושר דוידה משאיר טעם של עוד לעונה הבאה, זה הסיכום שלי על אושר דוידה, באמת משאיר טעם של עוד.
עכשיו, זה שאמר שזה לא יכול לעבוד, מעניינתי, ואנחנו כולנו יודעים מזה הרי.
מדבר בקודים, פטריק.
כן, אמרתי, זה שהיה פה, אוקיי, זה ברור מאוד.
אנשים היו פה.
אני חושב אם היה נגיד מו סלח. או רפאל לאהו, מה הוא דוחף אותם לרגל חזקה על הקו כאילו? מה הוא עושה?
עושה מלאהו חלוץ וצלח ושמאל.
ואם עכשיו היה לו במחלקת נוער, בכוונה אני אומר, הוא היה מכריח את המאמנים שלהם.
זה מה שהוא עשה.
לשים אותם, זה מה שאני אומר כאילו, תחשוב על ההיגיון, מה שהיה לך פה שנים במכבי תל אביב.
ולכן חלק עזבו. בסדר?
ברור.
זה השקפה שלו.
אבל זאת השקפה, טוב.
זה לא משנה כבר, הוא לא במכבי תל אביב, וזה סתם דיון עכשיו שהוא לוקח לנו זמן מהסיכום עונה.
לא, זה לפרגן לאושר.
אני לגמרי מפרגן לאושר דוידה.
לגעת באושר.
לשאלתך, שאמרת פה יותר אחרון הביקורת שהעברת, אושר דוידה עזב את מכבי תל אביב בדיוק בגלל הדברים האלה. וטוב שהוא חזר עבור מכבי תל אביב.
היו כאלה שחשבו, בתחילת הקדנציה שלו הזאת במכבי שהוא לא שחקן של מכבי תל אביב, לא מתאים, ואני אמרתי לך שזה רכש שהוא מתברר כבינגו.
הפוך, אני חושב, להגיד שטעיתי והוא לגמרי שווה את זה.
יתרה מכך, אני חושב שאם בתקופה שמילסון היה באליפות אפריקה הוא מקבל יותר קרדיט, כי זה היה בתקופה שעשו לו סדרת חינוך,
כן.
אז מכבי תל אביב הייתה אלופה עם אולי עוד 6-7 נקודות יותר. הרבה קודם.
טוב, המשחק הזה שוחרר?
שוחרר.
שוחרר. בואו נעבור לסיכום העונה, בסוף לשם זה התכנסנו, אני רוצה לסכם את העונה הזו בכמה אלמנטים. מבחינתי, הדרך הכי טובה הייתה לבחור 5 רגעי מפתח, אנחנו נגיע למצטיינים, נגיע לדברים נוספים, אבל יש לעונה הזו 5 רגעי מפתח. קודם כל, העונה מתחילה בצורה הכי משעשעת שיש, מי שלא זוכר, קרנקה, טס לספרד, עם יואב זיו, במחנה אימון, פאניקה מטורפת של כולם, אוהדים בהיסטריה, שוטולים שלטים בקירת שלום, כנגד מיץ' גולדר וקרנקה, מדברים על לחכות לו בשדה התעופה, קרנקה לא מגיע לשדה התעופה, כי הוא מפוטר באותו יום שהוא צריך להמריא לישראל, ומגיע רובי קין. כבר עכשיו אפשר להגיד שעוד לפני שהחל העונה, זו ההחלטה שהצילה למכבי את העונה הזו.
חד משמעית.
וכל הכבוד על, על, על ההחלטה הזאת. יפה. עכשיו לרגע המפתח. אני אתחיל מהרגע החמישי, אבל הסדר בהמשך הדברים שלי לא יהיה לפי איזשהו ציר זמן.
לא סדר כרונולוגי.
לא, אני פשוט אגיד את המבחינת, הסדר כן יהיה כרונולוגי מבחינת הזמן, אבל לא מבחינת הדירוג. אוקיי?
אוקיי.
אז אני אגיד מה, אני מספר את זה תוך כדי, אתה יכול אחרי זה לשנות את הסדר, להגיד מה שאתה רוצה, אולי לך יהיה איזשהו רגע שתחשוב עליו או חשבת עליו. בכל מקרה, המיקום של הרגע הזה מבחינתי הוא הרגע החמישי. אוקיי, בחשיבותו. העונה הזו מתחילה ב-20 ביולי, עם 6-1 על הפועל באר שבע בטרנר. משם מכבי הולכת לשני משחקים עם פטרו קוב, 3-0, 2-0, משחקים קלים.
כן.
עוברת אותם, מקבלת את אייקל הארנקה. לימים קבוצתו של בן שמעון, שכמעט עשתה עליפות בקפריסין. בקפריסין 1-1 עם שער של יונתן כהן, כשהוא עוד היה שחקן הרכב.
כן.
בישראל נגמר 1-0 מהפנדל של ערן זהבי, אבל מי שזוכר, כמה דקות לפני אותו פנדל, לארנק שם הגול, שנפסל בנבדל, שאני עד היום לא יודע אם היה נבדל או לא,
לא
היה נבדל.
לא, לא היה.
אני חושב שלא היה,
לא,
אבל
לא.
זה לא היה חד משמעי.
לא היה ור.
היה ור.
היה ור?
זהו, היה ור. זה כל הקטע. הוור פסל את הגול. אני לא יודע עד עכשיו להגיד מה קרה שם באמת.
זה היה מזמן.
זה גבולי מאוד.
זה היה מזמן.
היית פסע מהדחה. מאירופה כבר אז, ואז כן. לך תדרן כל הסיפור הזה הולך, אבל מבחינתי הרגע המשמעותי של המשחק הזה זה שמילסון עולה מחליף, אחרי שהוא לא עוסק בתחילת עונה כי הוא נפצע לפני הפועל באר שבע, עולה, לא קשיר ב-100% בכלל, לכמה דקות סוחט הפנדל בפעולה אחת הבודדות שלו במשחק, מראה לך שיש לו איזה ניצוץ ברגל, כבר שם הבנו שמשהו קורה, וזה רגע מאוד חשוב בעונה הזו בעיניי, כי הוא לוקח את מכבי לצמד מפגשים נגד צליה, שזה כבר היה גרלה נוחה בסך הכל, ומשם לשלב בתים של הקונפרנס ליג, וזה רגע משמעותי מאוד בעונה הזו.
אז הרגע המשמעותי, אני יכול לסכם את זה בצורה אחרת, רכישת מילסון.
נכון? אוקיי, יפה. מכבי שתחילת העונה מתחילה בקלות עם 5-1 בטוטו על סכנין, 4-1 על אשדוד מחזור פתיחה, מביסה את הפועל בדרבי 5-0, את הפועל חדרה בחוץ 3-0, ואז מגיע הפסד לגנט, שהיה בעצם הפסד ראשון אחרי 15 משחקים, ויומיים אחר כך מתרחש השבעה באוקטובר. מה שמוביל אותנו לרגע הבא, שמבחינתי אני ממקם אותו במקום הראשון. כי בעיניי החזרה של מכבי מהפגרת מלחמה הזו שנקפתה עלינו, היא בסוף מה שעשה את האליפות.
אני מסכים.
הריצה הזאת של ה-12 ניצחונות רצופים, בכל המסגרות, מהרגע שחזרו לשחק, זאת ריצה שגם שמה אותך בשמינית גבר קונפרנס ליג, וגם נתנה לך בסוף את, ה- את, ה- את המרווח הזה בליגה, שגם כשהיית גרוע ואיבדת את זה, עדיין היית שם בשביל להרים בחזרה, כי היה לך מספיק נקודות.
בדיוק באותו הזמן, היריבה שלך לצמרת גמגמה.
גם, נכון.
זה המשמעותי.
זה רגע מאוד משמעותי.
מאוד.
כשהיינו במשבר מאוד גדול, אתה היית בשיא. מאוד גדול, נוצר פער עצום בצמרת, כשאתה נכנסת למשבר והם התעלו, אתה גם ידעת לצאת למשבר הזה בזמן, וזה רגע מאוד משמעותי.
אז זהו, זה לא רגע.
הקטע הזה... תהליך של עונה.
מבחינה מנטלית, ונגענו בזה לא מעט, הקבוצה הזאת, חוץ מאמת אליפות אפריקה, ואני שוב, בשייך את הכל למילסון בצורה מסוימת, כי גם הקבוצה הזאת הייתה תלויה הרבה על יכולת אישית, הקטע שמבחינה מנטלית, שהקבוצה הזאת לא נקלעה למשברים, חוץ מהזמן של אליפות אפריקה.
כן.
היא הייתה באמת כל הזמן דרוכה, וגם כשהיא לא הייתה טובה, היא ידעה לנצח, למרות הביקורות, למרות הכל, ולכן זה שהם קיבלו שישייה פתאום מאולימפיאקוס, חזרו מיד לנצח. תראית אותם כל הזמן דרוכים וטובים.
נעלם את המנטלית.
ידעו לנקות את הדברים הרעים מהר מאוד, וזה היה מאוד חשוב.
אז הסיבה שבאמת בחרתי את זה כראשון, זה כי באמת פה נבנתה לדעתי המנטליות של העונה הזו, שאנחנו נפגוש אותה בתחנה נוספת בהמשך הדרך, אבל פה נבנתה המנטליות, כי זה לא רק זה, זה לשחק כל 3-4 ימי משחק, זה אימונים באמת קלים, זה קבוצה שהכינו אותה חודש לפני בשיחות טלפון, אתה יודע, בזום, בקבוצות נפרדות, בצוות שבכלל לא בארץ, זרים שלא בארץ, הרבה עבודה של יוסי זיגדון מאמן הכושר, ורצף
הניצחונות... פחות אימונים יותר משחקים.
כן, ורצף הניצחונות הזה, למי שלא זוכר, ברובו היה בגול אחד. זאת אומרת, מכבי פה בנתה את האופי שלה, את הלקחת את המשחקים האלה בקושי, את הכמעט לאבד משחקים ולשמור על התוצאה, למרות זאת, וזה קרה לה בכמה משחקים, ופה נבנה האופי של הקבוצה הזו בעיניי. מפה אני עובר לרגע משמעותי נוסף, שמבחינתי הוא מספר 3 בדירוג, וזה מילסון הולך לאליפות אפריקה. כי בסוף האליפות הזו נבנתה דרך משבר מאוד גדול. לא יעזור כלום. היא נבנתה דרך משבר, והעזיבה של מילסון מובילה את מכבי תל אביב למשחק אחד שאותו היא מנצחת נגד אשדוד, 4-1, כדור חופשי דד מיטון, אחרי זה קיקו, נגמר 4-1 בסוף, משם זה הולך לטקו נגד חדרה, הפסד למכבי חיפה, טקו נגד ריינה, בין לבין עשו גביע טוטו ועשו 4-2 על הפועל תל אביב, אבל מיד שוב טקו נגד הפועל פתח תקווה. זאת אומרת, אתה נעת פה ברצף משחקים נוראי, שאתה מגרד נקודות בקושי ונמנע מהפסדים בקושי, ומסיד לחיפה פעמיים בתוך כל הסיפור הזה, וגם מאבד את הפסגה. מכבי איבדה את הפסגה, נתנה לחיפה לעבור אותה, וזה רגע מאוד משמעותי בעונה, זה רגע המשבר הגדול של רובי קין, אבל מפה זה הולך לרגע הגדול הבא, ואני ממקם את זה במקום הרביעי מבחינתי בדירוג, וזה 5-1 על מכבי נתניה, כשרובי קין פתאום, מה שנקרא, לקח את חפיסת הקלפים שלו והרבב אותה. אתם זוכרים, היה למשחק הזה בלי דור פרץ, בלי ערן זהבי, פתאום עשה רוטציה אחרי תקופה מאוד ארוכה, רז שלמה נכנס שם להרכב.
זה היה צריך לקרות עוד קודם.
אושר דוידה קיבל את הצ'אנס שלו, נגמר ב-5-1.
אושר דוידה קיבל את הצ'אנס שלו, חיכיתי לזה.
נגמר שם ב-5-1, מכבי הרוויחה באותו משחק את עידו שחר ואת אושר דוידה בענק. המשיכה משם ל-1-0 בבלומפילד על הפועל באר שבע. במשחק מאוד קשה, אתה זוכר נחמיאס כמגן ימני.
נכון.
היו הדרויות והיו דברים וניצחו את המשחק הזה, וחזרו למקום הראשון אחרי המשחק הזה, וזה רגע מאוד קריטי בעונה הזו, כי הוא מכאן לוקח אותך שוב לעוד מומנטום חיובי, שבסיאו מגיע 4-1 לאולימפיאקוס.
בדיוק.
ומיד אחריו הניצחון על ביתר בטדי, שגם היה מאוד חשוב לתוך כל הסיפור הזה של הרצף, דעתי אחרי טדי זה כבר נהיה 5 הפרש, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, הייתה גם אפילו בריחה בטבלה בעקבות התוצאות האלה. מכאן הולכים לרגע הבא, שאותו אני ממקם במקום השני של העונה הזו, ואני לא אגיד הרגע הוא לא ה-6-1 לאולימפיאקוס, הוא
שני הניצחון אחרי
שמיד אחר.
בדיוק, יפה.
הם קיבלו את ה-6-1 נגד אולימפיאקוס, זה רגע
יפה.
מטורף. אני הייתי שם.
אתה אמרת שזהו, נגמר העונה.
אני הייתי שם, זהו, אני רוצה להגיד. אני הייתי שם, אני הייתי היחיד שהיה שם, בוא נתחיל מזה.
כן.
ואני ראיתי אותם יוצאים אחרי המשחק מולי, הם לא הצליחו להסתכל בעיניים של האנשים שעמדו שם. הם לא הצליחו להסתכל להם בעיניים. אתה ראית קבוצה מפורקת לחלוטין, ואני אוטומטית זה זרק אותי למכבי של ון לובן, של דוניס, של קרסטייץ', של קרנקה, שמגיע הרגע הזה שהוא יותר מדי קיצוני, ומפה הכל הולך, אתה יודע, לבית שימוש. אבל לא, הרגעים המשמעותיים, הפועל חיפה, בהרכב שעבר גם תהפוכה, אם אתה זוכר, קרצף פתאום פתח, הוא שינה שם, לא היה לו ברירה יותר מדי, מנצחים 3-1 את הפועל חיפה, אחרי זה נגד סכנין 2-0 מאוד קשה בפתיחת הפלייאוף, עם הגול של דור פרץ, דקה 89, אני מסכים לגמרי שזה בסוף גול האליפות של העונה הזו, אם צריך רגע להגדיר אותו כגול האליפות, אז הגול של דור פרץ שם הוא גול האליפות בעיניי, וזה נכנס למקום השני בדירוג. יגידו אנשים, איך אתה יכול לא לשים את המשחק מול מכבי חיפה בסמי עופר בדירוג שלך? אז כבר היה כאן פרק עם יונתן נמרודי, אני מסכים עם ההגדרה שלו שזה ניצחון הכי חשוב שמכבי בשנים האחרונות.
לא, חד משמעית, אין פה ספק בכלל. אין פה ספק.
כמובן שהוא הרגע של העונה הזו, אבל אני מגדיר אותו כרגע שהוא יותר מהעונה הזו.
לא, הניצחון הטקטי הזה בשלב שתשמע, אם אתה באמת היית מפסיד למכבי חיפה בחוץ, וזה יכול לקרות, אתה יודע, המשחק הזה זה לפה או לפה, חרף פיפיות כזאת, אם אתה היית מפסיד את זה ואתה ניצחת את זה, זה באמת, הגושפנקה, גם ניצחת את היריבה הכי מרה שלך עד הסוף, בחוץ, עם משחק טקטי חכם, זה המשחק.
אבל בעיניי זה רגע שהוא מתעלה מעל העונה הזאת, ולכן לא שמתי אותו בדירוג שלי, אבל בסדר, אני מסכים איתך. אתה יכול לי לזנוח את זה, אתה יכול להגיד לי, שמע, לארנקה תזרוק, תכניס את זה. אני מסכים איתך.
עם כל מה שאמרת אני מסכים, אבל הרגע, בסופו של דבר אתה יודע, האליפות אתה לוקח במאני טיים. זה לא קורה בתחילת העונה ולא באמצע. הרגע, זה הניצחון על מכבי חיפה.
מה היה הכי...
הזה, הלא יפה הזה.
כן. נכון. מה היה הכי מיוחד בעיניך בקבוצה הזאת?
העניין המנטלי, זה בעיקר, לא עכשיו כדורגל הכי סוחף שראינו, היו רגעים כאלה, כמו שהיום ראית בחצי השני. היו רגעים, אבל באופן כללי, הקטע המנטלי והכוח הישראלי. יש לך פה חבר'ה ישראלים, מבחינת החומר, העון האנושי, לבל מעל הליגה, לבל מעל. אוקיי? במיוחד כל השחקנים שעזבו גם במכבי חיפה, והעניין המנטלי שראית שגם כשמקבלים פצצה, כאילו פצצה על הראש באולימפיאקוס וקבוצה אחרת יכולה להתרסק, מיד תיתו את זה. כאילו לא היה. ואתה יכול להגיד הרבה דברים, הליגה הייתה יותר חלשה, ובעיניי הליגה הייתה יותר חלשה משנים קודמות, באופן כללי, ואז גם היה יותר קל להתאושש. אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל בסופו של דבר הם עשו את העבודה שלהם, והם הזיזו הכל הצידה. זה לא שאין דברים שלא צריך לשפר, דיברנו על משחק ההגנה שזה עד הסוף ונייחים ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר, במנטלי, שם היית מעל כולם. ביפר.
יפה. טוב, נעבור מכאן למצטיינים של העונה הזו. בגדול, דיברנו מלא על הנושא של המצטיינים לדעתי כל החודש האחרון. דנו בזה לא מעט, אתה בחרת את מילסון. אני באמת מתקשה להגיד מי השחקן שלי. אני חושב שהסיכום הנכון הוא שלמכבי היו העונה 5 שחקנים שבכל שלב מישהו לקח על עצמו טיפה יותר וידע להרים את הקבוצה הזאת. יחד עם זאת, אין ספק שהנוכחות של מילסון שנדרגה את כולם, ואולי הדבר הכי בולט שאפשר להגיד על מילסון, וזו גם האמת, רובי קין בנה קבוצה סביב מילסון ויוריס ונוברים. אי אפשר לבטל את זה, ויגידו לי אנשים, אבל זה אבי וקניקובסקי.
דור פרץ.
פרץ, מה זה לא נבנה סביבם? אז כן, אני חושב שמשהו עשה עם יוריס ומילסון, בנה את היסודות לכך שגבי ודור פרץ יוכלו לבוא ידי ביטוי, וזה אבי יוכל להפיע כל כך הרבה. זה הכל התחבר ביחד.
תחפש את השינוי. גבי היה שיחק, פרץ היה שיחק, ערן היה שיחק.
מה שאני אומר.
השינוי, באמת, הכי משמעותי, זה יוריס שנכנס לנהל את המשחק, להיות הברומטר של מכבי תל אביב, ומילסון. ומילסון, למה בעיניי הוא מעל? כי בסופו של דבר אתה צריך את השוברי שוויון, שאין לך את המספרים, את הכסף. וגם אם הוא, אתה יודע, קבע 7, בישל 6, זה בערך המספרים.
אני תכף אקביר.
לא, בליגה אני אומר.
בליגה כן.
בליגה, אז אתה מבין, אבל משהו משך אליו, תשומת הלב שהוא מושך אליו, זה משחרר גם את האחרים, ובעיניי מילסון, אתה יודע, אתה מחפש את התחליף לכל אחד, לא, באמת שאין תחליף. בעיניי יש, יכול להיות אולי מישהו מהסגל, אבל בפועל לא ראית את זה. לא ראית את זה כל העונה. כשהוא שם, הרי, אם עכשיו הוא לא משחק, את מי הוא שם בדרך כלל? כמו היום, את אורג'מן כזה.
כן.
בצד שמאל זה פחות. כשהוא לא משחק, באמת מכבי אחרת לחלוטין.
כן, אז
באמת... גם ראית את זה היום, חצי ראשון ומת חצי שני. ראית את זה?
אני מסכים, ובאמת זה דיון שהוא קשה, אבל...
עם יוריס.
התמצית שלי לכל האירוע הזה, זה שיוריס ומילסון זה השוני הגדול של הקבוצה. ולכן שחקן עונה צריך להיות אחד מהשניים האלה, אתה בחרת את מילסון, אני אגיד שבתוכי אני גם בוחר את מילסון, אבל בגלל שמגיע לו הכרה על העונה הזו, אז אני אגיד גם יוריס וגבי, מגיע לשניהם הכרה אדירה על העונה הזו, יוריס, גבי, דור פרץ, ערן זהבי, הם באמת, אם אנחנו צריכים לחלק ציונים, אז הם בעונה של 8.5 והוא 9, אתה מבין מה אני אומר? זה בערך ככה.
אילו, כן, אני מסכים איתך, ודרך אגב עוד משהו קטן, המשחק הזה שהיה היום, שראית איך כולם, מבחינת הפרגון, ודיברנו על העניינים האחרים שמסביב, איך כולם רצו לתת לזהבי כמה שיותר, כדי להרים אותו מבחינת טבלת מלך השערים, אהבתי לראות את זה, מאוד.
אני מסכים. מספרית, דיברנו בעונה שעברה, אחרי שהלך יובנוביץ', היה פה דיון שעשינו, דעתי אפילו בפרק שהיה פה את תום, אם אני זוכר נכון, לא סגור על זה, אבל אמרנו מאיפה יבואו מספרים בעונה הבאה. פחות הלך יובנוביץ' זה בור, אוסקר הלך זה בור, פרפר ראינו שהולך ללכת זה גם בור, אמרנו מאיפה יבואו הגולים, המספרים העונה זה משהו שהוא, אני מדבר על כל המסגרות, כן? מילסון העונה בכל המסגרות, 7 שערים ו-12 בישולים, גבי קניקובסקי, 10 ו-11, דור פרץ מגיע היום ל-19 שערים ו-3 בישולים, ערן זהבי, 38 שערים ו-8 בישולים, דור תורג'מן, 12 שערים, 2 בישולים, דן ביטון, 10 ו-9. אתה מדבר פה על שישה שחקנים, אוקיי? שעשו לפחות דאבל פיגרס במצטבר, ויש פה חלק, אתה יודע, שנסקו, גם גבי, גם דור פרץ, גם ערן זהבי כמובן, הם מעל ה-20.
ואם משה דוד המשחק יותר, גם לא היה.
יפה. ופה אפשר לצרף לתוך הסיפור הזה, במספרים היפים, את אושר דודה של 3-6, העונה עוד לא נגמרה עדיין.
בליגה.
הוא זה בליגה, כן. אושר זה רק בליגה, העונה כמובן לא נגמרה עדיין, וזה עוד יכול להשתפר בכל השמות שאמרתי, אבל אין ספק שזה השינוי הכי גדול שאפשר להגיד על מכבי. היא ידעה להביא מספרים מהרבה מאוד שחקנים, וזה מתחבר לחלוטין.
כשאתה מסתכל על זה כך, אבל התוספת זה מה שדור פרץ וגבי עשו במרכז השדה.
פחת המספרים,
כן.
ברור.
לגמרי. מספרים אדירים.
וזה מתחבר לדיונים שניהלנו פה לא מעט בעונה שעברה, על איך כביכול עם פחות שחקנים התקפיים אתה יכול לייצר יותר גולים, אם המערך יהיה מאוזן, אם הדברים יהיו כמו שצריך, והאיזון הזה שאותו הביא רובי קין עם השיטת משחק שבה הוא מאמין, האיזון הזה שינה לחלוטין את מכבי תל אביב של העונה, ומוביל אותה בעיניי לעונה גדולה. אתה יודע, אני לא אחלוק על מה שאמרת לגבי הליגה, אני כן רוצה לציין שהתנאים שבה הליגה הזו שוחקה והתנאים שחוו מכבי ומכבי חיפה הם תנאים אחרים לעומת שער הליגה, ושתיהן
מצד שני להן יש יותר כלים,
ושתיהן בעיניי עשו אבל עונה באמת מרשימה
לגמרי,
ומכבי עשתה עונה מרשימה פלוס, ולכן היא אלופה. אתה מסכים? יש עוד שחקן שאתה רוצה להוסיף שלא דיברנו עליו? יש הרבה חבר'ה שמגיע להם מחמאות, רוי רביבו בועת בחורה מדהימה במכבי תל אביב, רוי רביבו,
זוכר שהתחלנו את הפודקאסט הזה
עונה שעברה,
לא, שהתחלנו עם קסטייץ',
סטייץ', כן, אוקיי,
שהתחלנו את הפודקאסט הזה, ואז בדיוק היה את הבחורה של גלוך, ואז דיבר איתך, אמרתי לך, יש גם שחקן כמו רוי רביבו,
ואז
כמה חודשים אחר כך הוא לא קיבל את ההזדמנות, ושלחו אותו אחרי עוד כמה חודשים אחר כך לפול ירושלים, וחזר, זה שחקן שבעיניי צריך לקבל את הקרדיט לפני. איביץ'
שעברה נשאר בלי מגן שמאלי,
אתה מבין?
הוא לא רצה מגן שמאלי.
הוא היה צריך לקבל את הקרדיט הרבה לפני. איביץ' היה נעול על חבר'ה שהיו איתו קודם. זו הייתה הבעיה מבחינתו, הוא מאמן מצוין, אבל אתה יודע, הוא היה מקובל, חבר'ה שהביאו לו את התארים קודם, ואני מבין את זה, יש הרבה מאמנים שפועלים כך. Okay. אחד כמו רביבו כבר היה צריך לקבל את הקרדיט, אתה רואה אותו העונה, תענוג, יש לו עוד הרבה מה לשפר, אבל באמת שחקן מצוין, ויש עוד הרבה כאלה, אתה יודע, אפשר לגעת באמת בכל אחד, כולם הם...
כל אחד בעונה, עשה משהו באיזשהו שלב שבאמת מרשים, דוד גם. זדה עשה פלייאוף מדהים בעיניי, ועידו שחר שמכבי הרוויחה אותו בחלק השני של העונה גם, באמת יש
אפילו,
פה עוד
אפילו אבישי כהן, אוקיי? אפילו אבישי כהן, כן. שקיבל פה לא מעט ביקורות.
התחלת עונה, היה עשה
את שלו. התחלה שלו, הייתה טובה.
נכון, התחלת עונה
הייתה טובה. היה משמעותי בהתחלה.
אגב, במספרים...
היו לו את הרגעים שלו.
במספרים שהשאירו אותם לעוד, אז אמרתי דוד 3-6, עידו שחר 3-4. זאת אומרת, גם פה יש לך פוטנציאל...
והוא בקושי שיחק ובקושי בתפקיד שלו.
כן, ימני.
כן.
יש לך פוטנציאל מעניין בסיפור הזה.
שחקן מצוין.
צוות מקצועי, בוא ניגע גם בהם טיפה, רובי קין עם אליפות בעונת הבוגרים הראשונה שלו. אפשר להגיד שהוא מייצר תקדים במכבי תל אביב, כי נגיד אוסקר, שגם בא לעונת בוגרים ראשונה, אבל כן היה לו את המחלקות נוער, זאת אומרת, כן היה לו את הדרך שהוא עבר עם הנוער של ברסה, עם המילואים ש... הוא כן עשה משהו.
כמאמן ראשי.
כן, הוא כן, כן. הוא כן עם נוער, הוא כן נכון. עם נערים, אבל רובי קין גם את זה לא עשה.
נכון.
רובי קין היה עוזר בתקופות מאוד מאוד קטנות אצל ג'ונתן וודגיט במידלסבורו, ובסוף העונה שעברה בלידס עם אלרדייס לאיזה כמה משחקים בודדים, באמת הוא בא בלי ניסיון בכלל, אפילו ג'ורדי קרויף, שאימן את מכבי וירד בתפקיד הניהול הספורטיבי, אפילו ג'ורדי קרויף לפני מכבי אימן באוקראינה, זאת אומרת, רובי קין זה הכי חסר ניסיון שהביאו לפה. אתה אמרת את זה מקודם, אני מסכים, התכונה הכי חזקה של קין בעיניי הייתה היכולת שלו לדפדף אירועים.
זה לא בטוח שזה הוא, זה גם החבר'ה, גם השחקנים, גם הצוות המקצועי בכלל, ומה שכן אתה יכול, אתה יודע, לשייך לטובתו, זה את הקריזמה שיש לו, קודם כל, שזה מאוד חשוב. כן. יש לו קריזמה, הוא סוחף, הוא גברי, הוא אמיתי, שחקנים משחקים בשבילו, אם הוא צודק או לא צודק, נכון. אבל מצד שני אתה יכול להגיד שניכר, שניהול המשחק שלו לא מספיק טוב, תבניות ההתקפה שלו קיבלו לא מעט ביקורת, משחק ההגנה לא מעט ביקורת, נאחים, זה, יש הרבה דברים שהוא צריך לשפר, אבל באופן כללי, עם החומר שיש לו, בסך הכל, יחד איתו ועם הצוות, זה מביא אליפות, זה הספיק העונה. העונה זה הספיק.
אני חושב שמגיע לו יותר קרדיט מזה.
מגיע לו קרדיט, אני עוד פעם, אבל אתה צריך להסתכל, ניהול משחק, היו הרבה מאוד משחקים, קיבל לא מעט ביקורות, אנחנו מסתכלים על הכל. ברור, לא מנתח אחר כך עכשיו אליפות, אז זהו.
מנתח עונה כמכלול.
עונה כמכלול,
כמכלול אני חושב שהוא יחסי. עשה בשביל עונה ראשונה.
אבל הכל יחסי, הכל יחסי, נכון. אבל אתה לקח לו זמן ללמוד דברים מסוימים.
זה, שזה הגיוני. גם דיברנו על זה שזה הגיוני.
הגיוני בעיניך, יש כאלה מאמנים שזה לוקח להם קצת יותר מה ללמוד את זה. בוא נגיד שאצל מאמנים אחרים יכול להיות שאפילו אם זאת התחלה שלהם הוא בקיבים יותר טוב. שוב, עשה עונה.
אתה יודע מה, אני אחזיר אותך לתיאגו מוטה לפני 4 שנים בגנוע.
זה היופי.
אתה לא האמנת שהאיש הזה יכול להאמן.
כל הזמן, זה הקטע, זה היופי. גם הוא גם גטוסו כזה, יש כל מיני...
תחשוב שלקח לו...
לקח לו זמן.
7 חודשים להבין מה הוא צריך לעשות.
אל תשווה אבל. אתה יודע למה אל תשווה?
למה?
אתה מדבר על תיאגו מוטה שהיה לו את ספציה, זה לא יובה. זה הוא קיבל עכשיו...
נכון, בסדר.
הוא קיבל את אינטר של הליגה, או את יובה של הליגה.
זה משהו...
לא, לא, אל תשווה.
כל אחד מהלבל שהוא עובד בו בסוף.
שנייה. אל תשווה, תהיה גומות שהוא מקבל את גנוע.
ראית שהיו לו רגע מסוימים, שהיו על הפנים.
אני מסכים, אבל עדיין ליישם דברים ולהצליח איתם, גם אם אתה לא טוב, אתה יכול, זה יותר קל לעשות את זה עם קבוצה טובה.
נכון, אבל
אם עכשיו רובי קין היה טועה, שנייה, אם היה טועה עם קבוצה כמו פני ריינה, אז הוא היה מתרסק ויורד ליגה אולי. אוקיי? אבל עם מכבי תל אביב, נכון, אבל עוד פעם.
רוב הדברים של העונה כן היו נכונים, הרעיונות היו נכונים.
היו דברים טובים. השיבים
היו נכונים.
ניהול משחק...
השחקנים, הזרים, מילסון ויוריס הייתה נכונה.
אמרתי, החמאתי לו על יוריס, זה דבר ששינה את מכבי תל אביב משמעותית. הבחירה של מילסון, אני לא יודע אם זה הוא, אתה אמרת שזה לא הוא. לא הוא הביא אותו. שהוא כבר סגור עונה קודמת בינואר.
לא, לא.
דיברו על זה שכבר עונה קודמת, הוא כבר רצו אותו.
אם אתה מחמיא לאנשים שלא צריך, אז זה לגמרי.
לא, אני... עונה קודמת כבר רצו אותו.
רצו להביא אותו אצל איביץ', זה לא קרה.
בסדר. אז זה כבר הוא היה על הרדאר לפני, זה לא שעכשיו רובי קין הביא אותו.
ועדיין, אתה יודע, זה לתת לו את המפתחות, לבנות שיטה סביבו, גם את זה צריך לעשות.
אני בעיניי שהוא הוציא מהקישור שלו את המקסימום בלא מעט מהמשחקים. זה משמעותי, זה שההסתה של יוריס דיברנו, אבל עדיין יש דברים שהוא צריך לשפר וצריך להגיד את זה, וזה בסדר. אבל תבין שההבדל, אבל ההבדל, זה דבר שהוא משמעותי. מאמן צעיר, אוקיי? עכשיו אם יש לו קבוצה שהיא באמת רמה מעל הליגה, יותר קל לו לטעות. אם עכשיו הוא טוען קבוצה שכל, אתה יודע, הטעות אחת היא באמת עולה לו ביוקר.
בתל אביב הייתה רמה מעל הליגה גם לפני עונה עם איביץ'.
לא, היא לא הייתה מעל, היא לא הייתה רמה מעל הליגה.
היא בטח לא הייתה ברמה שהיא הציגה.
לא, היא לא הייתה. אבל היא לא הייתה רמה מעל הליגה.
מכבי
חיפה, מכבי חיפה הייתה קבוצה עם חומר שחקנים יותר טוב.
מכבי חיפה הייתה טובה, אבל מכבי לא שיחק, מכבי שיחקה שלישית.
אבל זה העניין שעכשיו מבחינת חומר שחקנים בעיניי, ואמרתי לך את זה מתחילת העונה, היא רמה מעל, גם מבחינת החומר הישראלי קודם כל.
אני חושב שאם תיקח עכשיו...
תחשוב על החבר'ה שעזבו מכבי חיפה בתחילת העונה.
אם תיקח עכשיו את האנשים בחוץ, לצורך העניין, תעשה משאל עם למי סגל יותר טוב, אני חושב שיהיה...
אני אמרתי לך את הדעה שלי לא לפי משאל של אנשים, אני אמרתי לך מה אני חושב, אני...
יהיו לך מכבי חיפה.
אז אני עדיין, עוד פעם, אני אומר את זה היום, ואמרתי את זה בתחילת העונה, הסגל שלך, ואמרנו שהם צריכים לעשות אליפות.
אני מסכים שהסגל הזה שווה אליפות, אני מסכים שהוא טוב יותר ממכבי חיפה שלנו.
זה הכל. זה שאנשים יגידו, שיגידו גם
של... עכשיו הוא יותר טוב לעונה הבאה גם ממכבי חיפה.
מצידי שיגידו גם של באר שבע יותר טוב, יופי. אני אומר לך את דעתי. אז אני אומר לך את דעתי, מכבי תל אביב עם הסגל הכי טוב. נקודה.
אז אני חושב שאני מסכים איתך שזה הסגל הכי טוב. אני עדיין חושב שרובי קין...
תחשוב שעשית את זה כמעט בלי זרים.
נגיע לו קרדיט על הרבה דברים, שזה גם לזכותו אגב. שהוא הצליח להפיק מהסגל הישראלי דברים שאחרים לא הצליחו.
חד משמעי.
ואני חושב שרובי קין בסופו של יום הוא לא מוערך מספיק על מה שהוא עשה. וזה בעיניי לא נכון.
אבל הוא מוערך על דברים שהוא כן עשה. ועל האישיות שלו, אתה יודע, זה שאתה משנה,
לא, אבל
גם שאתה
פה,
משנה בעמדת המאמן,
מקרנקה,
אני יודע משחקנים, אוקיי?
רגע, אבל גם פה בדיון...
זה נושא חשוב, דווקא אוקיי. שהוא בא אחרי אחד כמו קרנקה.
כן.
שאני אומר לך שיש שחקנים, פחות שיחקו בשבילו, בלשון המתה. לא, אתה יודע את זה. יש אנשים שלא יודעים את זה.
יש שנה שלמה של זה.
יש אנשים שלא יודעים את זה.
איך אחרי כל דוגמאות?
יש אנשים שלא יודעים את זה.
נו, אוקיי.
יש אנשים שלא יודעים את זה. ולבוא אחריו זה גם, אתה יודע, שהוא גברי איתם, אז זה גם קל. זה קל, אפילו שהוא חדש, אפילו שהוא טרי ושהוא בוסר, ואז שהם רואים מישהו כזה, אז בא להם לתת בשבילו.
אוקיי. טוב, אני רק אגיד, אני אגיד את הנושא של רובי קין, וזה לא קשור, זה לא ספציפית אליך. בכל פעם שמדברים עליו ומזכירים את הדברים הטובים שהוא עשה, אוטומטית זה מגיע ביד ביד, ידיים שלובות עם הדברים הרעים. וזה בעיניי משהו שמאמן שהביא אליפות, אפשר, אתה יודע, לתת גם את
הדברים הטובים. אבל זה לא רעים, למה אתה לוקח את זה כרע? זה לא נכון. לא, זאת הטעות.
מציגים אותו כי מאמן לא מספיק טוב, כביכול שאתה צריך להישאר פה לעוד עונה.
לא, זה לא אמרתי.
זה הדברים הרעים. אמרתי, לא,
אתה לא מפטר.
שנייה,
אז אני אומר עוד פעם, שתבין. אוקיי, מאמן שלוקח אליפות לא מפטרים, אלא אם כן הוא מתקדם. זה מה שקורה בדרך כלל. אלא אם כן את היובה ויש לך את צארי שעדיף להביא את אלגרי. אוקיי? וזה בהלצה. את פירלו ואז אלגרי, שזה בכלל.
כן.
אז הביאו טירון אחריו.
נכון.
אוקיי? אז אני אומר, תוציא את זה, זה יוצא מן הכלל, אז עזוב עכשיו אם מגיע לו להישאר או לא, זה לא עניין שלנו יותר מדי, אבל בסופו של דבר, אתה יכול, העניין, תחבק את הביקורת למקום טוב, אנחנו לא אומרים את זה כדי לפגוע, כאילו אתה יותר מבין או יותר זה, הפוך. אני הייתי במקומו, רוצה לשאוף את הביקורת כדי להשתפר.
אני חושב שתשאל אנשים בחוץ, אם יגידו לך שהם הרגישו לאורך העונה, שמטרת הפודקאסט היא לפגוע ברובי קין.
בסדר, אז מי שחושב את זה, כנראה שיש לו בעיה עם עצמו, אני אומר לך את האמת.
לא בעיה עם עצמו, כשמבקרים באדם שמצליח, אוטומטית זה יוצר דברים שליליים. עכשיו, אין לי שום בעיה עם הביקורת שנאמרה, אני חושב שכן מגיע לו יותר קרדיט ממה שהוא קיבל. זה מה שאני אומר.
ממי, מאיתנו?
מכולם.
אני חושב שהוא קיבל המון קרדיט. מאיתנו.
מאיתנו אולי, זה מה שאתה חושב, אני אומר לך שבחוץ זה לא מרגיש לך.
יופי, אז אנחנו ביקורתיים, בסדר.
לא, אין לי בעיה להיות ביקורתי, וגם לא, אני עומד מאחורי כל הדברים שנאמרו, לא חוזר בשום מילה שנאמרה. אני כן חושב שבנקודת הזמן הזו שנגמרה העונה, שאתה משקלל עונה שלמה כעונה, בעיניי הוא עשה הרבה יותר טוב מאשר רע.
חד משמעית.
יפה,
זה לא, זה לא, אין פה ספק בכלל.
אז זה דיון שאם תנהל עכשיו מול אוהדים ביציע, אני אגיד לך, הם יגידו לך יותר רע מאשר הטוב.
לא.
פה בעיניי יש איזשהו עוול שנעשה לו, וזה לא בסדר בעיניי, אבל בסדר, לא מחנך אנשים, אני אומר את דעתי.
בוא נשים את הדברים, בוא נשים את הדברים על השולחן עד הסוף, זה לא יכול לקרות שקבוצה שלוקחת אליפות שהיא עושה יותר רע מאשר טוב, זה לא יכול לעבוד.
שוב, אני לא סתם אומר את זה, אתה יודע שאני חי את הרשת יותר ממך, זה המצב, ופה בעיניי עושים עוול לבן אדם.
יכול להיות.
ואני חושב שזה לא נכון, זה הכל.
אתה חי את הקהל יותר ממני, אני אומר לך את האמת, יכול להיות.
בוא נמשיך.
זה כל אחד עם התחושות שלו.
אוקיי. אבל היה חשוב גם לשמוע ממך שאתה מסכים איתי בנושא הזה. כי לדעתי בחוץ חושבים שאתה לא מסכים איתי בנושא הזה.
לא, לא. מתי, הוא עשה יותר טוב מלא טוב. בוא נדייק אבל שוב, זה לא שאני משהו מאמן גדול, ולא שאין יותר טוב.
לא, אני גם לא אומר את זה, חלילה, ממש לא. אף אחד לא אמר שהוא מאמן גדול, אתה לא יכול להיות גדול אחרי עונה. אבל הוא עשה יותר טוב מרע, זה בטוח. מה עוד, אגב אמרת על הקטע שרצו לשחק בשבילו וכן הלאה, אז באמת משפט יפה שהוא אמר שזה גם אולי מפתח לעונה הזו, הוא אמר אחרי המשחק מול הפועל באר שבע שמבחינתו מאמן ביום יום לא צריך להתעסק בחדר הלבשה, יש מנהיגים לחדר הלבשה, שחקנים, הם צריכים להנהיג ומאמן חייב להתערב כשדברים פתאום הוא מרגיש, הוא צריך להריח איפה מגיע אולי הפתח לשבר, איפה מגיע הפתח למרמור, שם הוא צריך להתערב. הוא אמר, העונה מי שעשו עבורי את החדר הלבשה, זה רן, שרן ייני, סבורית ויוריס. הוא ציין את הארבעה האלה. שהם עשו עבורו את חדר הלבשה. וזה יפה. יפה שהוא גם, אתה יודע, נותן את הקרדיט להם. יש אנשים, לא מעט מאמנים, שאומרים לך, אתה יודע, אני, אתה מכיר את זה? מה שהוא עושה מעט כל הזמן לקהל, עם הזה, כן, אני, כזה. אם אין כמה שחקני מכבי בחייו. כולל שמות שציינתי.
מה עם פרץ, הוא לא ציין אותו?
ודור פרץ, סליחה, כן, דור פרץ גם, ברח okay. לי מהרשימה. אז זה באמת יפה, זה יפה וזה גם מהלך חשוב, וניתן כעת גם הצוות המקצועי שלו, דייב סרקרן, רורי דלאפ, פילאצון, מייק סטאוול, ישראל קקון, גל פישמן, יואב זיו ויוסי זיגדון, השמות שמאחורי רובי קין, תמיד אומרים רובי קין, רובי קין.
לא, לא, זה הקטע, אנשים. אז פה אני חייב לומר משהו. מאמן הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם. אוקיי, כל אחד חושב על עצמו בדרך כלל, זה קטע אצל מאמנים. אני מכיר את זה שכל אחד חושב שהוא הכי טוב, והוא מבין יותר מכולם, וזה בסדר.
אמרתי, זה...
רגע. אתה לא יכול לעולם להצליח בלי צוות איכותי.
לגמרי.
לעולם. לא בעידן הזה. זה קרה אולי לפני 30-40 שנה, היום בלי צוות איכותי איתך יחד, לא יכול לקרות, ולכן הקרדיט הזה מגיע להם.
ואני חייב להוסיף פה עוד מילה, על הצוות הרפואי, כי בעיניי מגיע לעשות כבוד לאנשים האלה שעבדו מאחורי הקלעים על העונה הזו ודאגו שזו תהיה הקבוצה הכי בריאה וקשירה לאורך העונה הזאת. עונה עמוסה במיוחד, אתה ראית שבאו לך פציעות בטיימינגים שונים, ופתאום פציעות שעונה שברה אמרנו, הוא חודש וחצי, חודשיים בחוץ, פתאום, שרי הימים חוזרים.
מהיכרות אישית עם לא מעט מאלה שם בצוות,
הגיע עליהם.
מדהימים.
באמת עשו עבודה יפה, אני מזכיר שהיה פה רצף משחקים משוגע לחלוטין, ורוביקין עשה, לא עשה רוטציה. זאת אומרת, הייתה פה עבודה מסיבית על הרגליים של השחקנים, אתה יודע, בסוף אנשים אומרים, הנה, תראה איזה מהר הוא חזר, הוא לא חוזר מעצמו. שחקן לא מחלים מעצמו, עוזרים לו להחלים.
זה הרבה, לא, זה, הם עוזרים לו, זה נכון, אבל זה הרבה, זה הרבה הבן אדם עצמו.
זה הבן אדם, ואין ספק שהעזרה מסביב מאוד מאוד תורמת.
לגמרי. המעטפת הייתה טובה.
העבודה על הרגליים והעיסויים וכל זה.
המעטפת הייתה אדירה.
וגם החלטות, אתה יודע, איפה כן לנתח, איך לנתח. הסיפור של יוריס, סיפור מדהים. אני בטוחים שהוא גמר את העונה. אתה יודע, זה גם העניין הזה. אז באמת, דוקטור דרור לינדנר, שהוא בעצם ראש כל המערך הזה, יוני ירנוביץ' הפיזיותרפיסט, סניר קוניק, גם הוא בפיזיו, אמירם מויאל, גם הוא פיזיו, אופיר מן, שהוא מעשה כבר המון שנים במועדון, אנשים שעבדו על הרגליים של שחקנים בלי הפסקה. סתם דוגמה, סמי אופר.
מה האוסטאופט?
אנחנו נגיע לה, סתם דוגמה, סמי אופר, ודוד זדה וסבורית יורדים עם משהו באחורי, על הדשא מול באר שבע משחק אליפות שניהם. אתה מבין, זה באמת, זה לא רגיל, זה לא קרה פה הרבה שנים במכבי, אני מזכיר לכם, אפילו בעונה של איביץ' של ה-200 הפרש, הוא לא הפסיק להריב עם, החליף את כל הצוות הרפואי בגלל הפציעות.
כן.
אז באמת כל הכבוד, וגם לזיגדון, אוסטיופט.
כן.
תזכיר את השם?
איתמר לנדנר.
יפה, אוסטיופט, גם אוסטיופט, שפעם בשבוע מטפל בשחקנים, חוויה.
מדהים.
כל הכבוד, מגיע להם את הקרדיט, זהו.
נשאר גם אותי.
חושף סודות מקצוע. מכאן הולכים לעונה החדשה, יש עוד משחק מול ריינה, אמרנו ערן זהבי דאג לטבל את המשחק האחרון של העונה הזו. יש פה איזה משפט שנאמר לי בשבוע האחרון, שיש מצב שאפילו בדוק במדעי הכדורגל, וזה מי שלא ניצח את המחזור האחרון, לא ינצח גם בראשון של העונה אחר כך, כי יש פה קטע של קרמה. מדעית, תבדוק את זה, תבדוק, נאמר לך, מגובה בסטטיסטיקה.
באופן גורף.
לקבוצות בישראל.
אוקיי.
יש פה קרמה ישראלית ספציפית. בקיצור, חשוב לנצח את ריינה. יהיה קיץ מעניין.
מאוד חשוב.
כן, יהיה חשוב. בוא, יש פה...
לפרמיה.
יש פה קרמה.
לפרמיה.
הם כבר חצו את הפרמיה. יהיה קיץ מעניין, אני מאמין שנדע. בימים הקרובים לאן הרוח הזאת נושבת, קין, זהבי, מה יעלה בעתידם.
יש משהו חדש בנושא הזה?
חוץ מדיווחים שבאנגליה רוצים את רובי קין, בלי שמות של קבוצות, לא היה שום דבר, ואני לא יודע כמה הדיווחים האלה נכונים. אני לא יודע כמה הוא רוצה ללכת לליגה השנייה באנגליה, זה לדעתי מאוד מאוד תלוי בקבוצה.
עדיף להתמודד על הצ'מפיונס בעיניי.
לדעתי זה מאוד מאוד תלוי בקבוצה.
אלא הם כזו קבוצה שעולה ליגה.
לא, זה מה שאני אומר, זה בדיוק. אני לא יודע אם זה באמת... אני לא יודע אם הוא עשה מספיק העונה כדי שזה יקרה, אבל זה בסוף משחק של סוכנים, דיברנו על זה.
כן.
אז אני לא...
אם תהיה לו הצעה יותר טובה, אז הוא לא...
אני אגיד ככה. הצוות, ההנהלה, מבחינתם, ממשיכים להגיד, 28 במאי זה היעד, יום לפה, יום לשם, סוף החודש זה היעד. היה ויוצאים... נגמר החודש ואין שום הודעה, זה אומר שרובי קין ממשיך. פה אני מקווה עבור מכבי תל אביב, שלא יקרה להם הפאק הזה, שהוא פתאום יגיע ב-20 ביוני, ויגיד, שומעים? עכשיו פנו אליי לידס, ואני רוצה ללכת. אני מקווה מאוד עבור מכבי שזה לא האירוע, כי אז היא נכנסת לסחרור של כל הקיץ, שמשבש פה את כל העסק. ולכן אני מקווה עבור בן מנספורד ומיץ' גולדר וג'ק אנגלידיס שהם הולכים לקבל מרובי קין את הבטוחות עד סוף החודש שאם הוא לא הודיע שהוא רוצה ללכת שזהו, שזה
נגמר. אוקיי, ואם בוא עכשיו בוא אני מתקדם איתך, אתה צודק. אוקיי, אני מתקדם איתך, אתה צודק. עכשיו מגיעה לו הצעה שהוא לא חוסר עליו, הוא כבר לא רוצה להיות פה. מה אתה עושה, תחזיק אותו בכוח?
זו בעיה.
זו בעיה, זה מה שיהיה.
זו בעיה שאני מקווה שהיא לא תהיה.
אז בגלל זה אני אומר לך, אתה יכול לקוות. בסופו של דבר הוא יישאר פה עד שתגיע הצעה יותר טובה. כבר חווית את זה עם מאמנים אחרים.
חוויתי מאמנים אחרים.
שהיו את הבטוחות.
יחד עם זאת, גם לדבר הזה יש איזשהו טיימליין, כי גם הקבוצות אנגליה נבנות.
אבל יש, תאריך. אבל קורים דברים, ופתאום לא מסתדר למישהו אחרי חודש, קורים דברים, ואם הוא יעלה, אתה יודע, השם שלו יעלה, ותהיה לו הזדמנות שהוא לא יוכל לסרב לה, אתה תהיה בבעיה, אתה חייב להבין שבשביל, אתה יודע, ביחס למאמנים זרים, איך שהם מתייחסים אליך יותר נכון, אתה קבוצת מקפצה.
נכון.
זה הכל.
אז אני אגיד שאני מקווה עבור מכבי תל אביב שזה לא הולך להיות הסיפור, ושאם רובי קין במיינדסט שלו אומר לעצמו, אם תגיע לי ההצעה מ-X בחודש יוני-יולי אני אצטרך ללכת, אז שיגיד כבר עכשיו שהוא הולך.
אז אני מאחל לך, עוד פעם, אבל יש דברים ש...
זה מה שאני מאחל למכבי תל אביב.
מאחל למכבי, אבל זה לא בשליטתך.
כנראה לא יקרה.
וגם לא בשליטתו.
נכון, זה כנראה לא יהיה המצב.
נכון, זה לא המצב.
בוא נראה, אני לא חושב שיש לו משהו כרגע קונקרטי ביד, אבל באמת ש...
אם היה כבר היית יודע.
כדורגל, אז אתה יודע, זה יכול מחר להיכנס הצעה.
אם היה כבר היית יודע.
נכון, אני אומר, יכול מחר להיכנס הצעה, יכול מחרתיים להיכנס הצעה.
ויכול שלא.
זה העולם, אתה יודע.
טוב. מה לגבי ערן? אז הוא ממשיך, אני מבין או שלא?
היום. הוא נראה כמו אחד שפורש. אני לא יודע להגיד.
יש, אני ראיתי את זידן פורש אחרי גמר מונדיאל, מה זה קשור?
ראינו את טוני קרוס פורש היום.
נו, מה זה קשור? אין קשר.
אני חושב שהוא עדיין לא החליט.
עדיין לא החליט. אני חושב אבל ש... חשבתי על השאלה הזאת גם אחרי הפרק הקודם. שאם וכאשר הוא מחליט שהוא כן ממשיך, שיוריד קצת מהמתח סביבו, והוא כבר התחיל לעשות את זה.
הוא אמר את זה.
הוא אמר את זה, אבל יותר, שזה יהיה מובהק, בדיוק, אבל שזה יהיה מובהק, שבאמת,
כן, זה צריך לבוא עם איזשהו אינדוס.
עם משהו שבאמת שגם ממכבי, שזה יבוא, שאם הוא נשאר משני הצדדים, שהם לוקחים אותו כעכשיו, והוא את עצמו בסיטואציה של לא עכשיו כל משחק כל הזמן, כדי לשמור על עצמו קודם כל, וגם שמכבי תהיה יותר טובה.
אני מסכים, אני לא, באמת שאני לא יודע לאן זה ילך.
אבל מבחינה מנטלית, אני לא יודע, מבחינה מנטלית, אני לא יודע אם הוא ידע לשאת את זה, אתה יודע?
הוא יצטרך ללמוד.
כן.
תהליך.
תהליך לא פשוט.
גם בגיל 37 עוברים תהליכים.
לגמרי.
אבל אם הוא רוצה להישאר בתוך המשחק ועדיין לתת גולים ועוד משמעותי, אז הוא יצטרך גם בשביל עצמו להוריד.
בדיוק, בדיוק.
ואני... שוב, בתחושה הפנימית, אני כאילו עם עצמי, אני חושב שהוא ממשיך. אבל אני לא יכול להגיד את זה באמת.
יש לו עכשיו מודמות צ'מפיונס, הוא יפרוש.
גם.
אולי אחרי, לך תדע.
לא יודע, לא יודע. לא יודע, יש לו עוד מה להשיג. אני יכול להבין את זה, אבל יש לו עוד מה להשיג. וגם אם הוא עונה הבא לא יקח חליפות, אז אתה יודע, זה לא סוף העולם. יכול להיות שבשבילו כן, אבל אני לא חושב שכשהוא יחשב על זה, זה יהיה בסך השיקולים. אבל תשמע, הוא באמת, הוא שמור, הגוף שלו שמור, הפציעה של הכתף זה פציעה שהיא קורית כי נפלו עליו, זה לא איזה משהו שזה... אתה רואה, עונה שעברה נפצע בשריר, פה זה נגמר. מהספרינט מול ביתר עד עכשיו, עונה שלמה. בוא, הוא עושה כרמות של משחקים.
לא, שיחקת בוים קדימה, רק...
לא, ערמות משחקים בלי רוטציה. תחשוב את השחקן הזה עם רוטציה.
זה מה שצריך.
זה סיפור אחר לגמרי.
עונה הבאה זה מה שצריך.
ולכן אני חושב שהוא, בגלל הסיבות האלה, אני חושב שהוא כן יישאר, אבל זה באמת סתם תחושה שלי אישית בלבד.
כן.
באמת שאף אחד לא יודע להגיד את התשובה האמיתית למה קורה איתו. וזה בסדר, אני מקווה גם בשביל זה שהסיפור הזה ייסגר, ייחתך מהר. זהו, נראה לי שסיימנו. שאלו אותי הרבה, חייגות האליפות, יהיה, לא יהיה, איפה יעשו. עד לרגע זה אין... אין החלטה מהמועדון, זה לבתים מאוד מאוד קשים, התייעצויות, מיץ' גולדר עדיין לא יודע באמת לאן הוא רוצה לקחת את זה, מבחינת לעשות או לעשות. אני כן אגיד שאם זה יהיה, זה יהיה בתל אביב. זה כל מה שאני יכול להגיד כרגע.
איפה זה? איפה חשבת שזה יהיה?
לא, היה דיבור על הלייף פארק בראשון, אבל אם זה יהיה, זה יהיה בתל אביב.
אוקיי.
בסדר? ואם זה יהיה, זה יהיה ביום ראשון.
יש לי גם כמה מילים לומר.
יאללה.
בגלל שזה אפשר לומר סוג של סוף של עונה, חוץ מה...
מבחינתנו הפרקים הבאים יהיו פרקי מגזין.
פרקי מגזין.
רעיונות.
שאתה כל כך אוהב. כן.
או אם יקרה משהו חדשותי שאנחנו צריכים להתייחס.
אז בדיוק בגלל זה אני חייב לומר לך, רז אמיר, שהיה נפלא להיות לצדך כל פרק. באמת, גם מבחינה חדשותית, וגם מבחינה של מידע, והשיח הפורה שהיה באמת בכל פרק, שיח פורה, שיח מאתגר, גרמת לי לחשוב, גרמת לי להגיע לתובנות תוך כדי, גם בעניין של כדורגל וגם בעניין של החיים עצמם, ובאת מוכן לכל פרק, ואתה ענוג, למרות שזה לא היה פשוט, באמת לא היה פשוט, מצוין, אי אפשר לבקש יותר.
זה היה נאום פרישה?
לא. אולי תבוא הצעה מעניינת.
כן, בדיוק. אולי רובי קין, ניקח אותך איתו לאנשהו. יפה, כן, אני אגיד, קודם כל תודה. קודם כל תודה על המילים. אני חושב שהתחלנו פה איזושהי דרך לפני 3 שנים. כן, 3 שנים. 21, כן, 3 שנים.
משהו כזה.
כן, אפריל 21. קרסטייץ', כן. אוסקר.
אפריל
22.
22? 22, כן.
אתה בטוח?
לא.
העונה של קרסטייץ'.
רגע, מתי אוסקר? אני אגיד לך בדיוק, אוסקר, 22.
22.
אוסקר, מתי המשחק הראשון שלו?
כן, כן.
לפני, שבוע לפני.
אז 2 בעצם.
כן.
אז זה מרגיש כמו 9.
העונה הזאת כמו 9.
כן, בדיוק.
רק העונה הזאת.
אז בגלל העונה הזאת זה הרגש של 9.
אז יפה. לא, אבל זה התפרס על 3 עונות בגלל זה.
2.5, כן.
זה העניין.
אז התחלנו פה את הדרך הזאת, כן, זה באמת אירוע. אני חושב ש... את התשובה לכמה אתה טוב וכמה הצמד הזה, כמה הציבות איתך עשה גם לי טוב, קיבלתי במשחק אליפות נגד הפועל באר שבע, כשהלכתי שם כמו, פנו אליי אנשים יותר משפנו לדעתי ללא מעט שחקנים בקבוצה. לסלפי, לתמונות, למתי פרק, מתי זה. כשאני יצאתי מבלומפילד, אני צריך מאבטח שיוציא אותי. קפצו עליי אנשים ואני נמצא שם מולה. וזאת הוכחה, וגם אתה שתגיע לבלומפילד זה היחס שתקבל, כבר קיבלת, וזה בעיניי התשובה הכי טובה. בעיניי אתה מוח כדורגל הכי חריף שאני פגשתי.
פגשת את מוריניו גם,
נכון? אני לא סתם אמרתי את זה, פגשתי גם את פאולו סוזה. מוח כדורגל חריף, ביקורתי, יודע להעביר את המסר, אתה רואה כדורגל בדרך מסוימת, יכולים להתחבר אל זה, יכולים לא להתחבר לזה. אני מאוד מסכים איך שאתה רואה כדורגל. שינית גם לי את המחשבה על כדורגל, בלא מעט מקומות ובלא מעט דברים, וזה שיפר אותי כשדר וכעיתונאי, ומודה לך על זה, ואני מקווה שזה לא היה נאום פרישה שלך, כי עונה הבאה לדעתי יהיה הרבה יותר כיף.
לא, לא, הכל בסדר.
יהיה פחות לחוץ לדעתי בעונה הבאה. לא כל 3 ימים פרק במשך 4 חודשים.
זה מאוד,
עד 3 בלילה.
זה מאוד חשוב.
עם אופק.
זה מאוד חשוב. למרות שסבבה עם אופק, במיוחד שהוא מזמין לנו קצת סושי, אבל תודה על המילים החומות, ריגשת אותי מאוד.
זה מאוד.
ויאללה, מספיק עם הרגש, קדימה.
מספיק.
ומשהו מצחיק כדי שנשבור את זה?
עוד מכבי חיפה לתוך החדר.
משהו מצחיק.
בנימה זו, אני אסיים, להתראות. We'll be right back.